מוריי ורבותיי, שבת, אנחנו נמצאים בעיצומם של הפרשיות המתארות את חייו של יעקב אבינו. והסיבה שהתורה כל כך מעריכה לתאר את חייהם של האבות, כי הגמרא אומרת, מעשה אבות סימן לבנים. כלומר, כל מה שקרה עם האבות זה נר ומפה ודרך והדרכה להסביר לנו מה שקורה איתנו בעולם. ויש כאן דבר מעניין. הפרשיות הראשונות, יש את בראשית, הפרשת בראשית מדברת על הבריאה. נוח מדבר על מעשה המבול בעיקר. סוף נוח, שם נולד אברהם אבינו. אחר כך יש לך את לך לך, וירא והיה שרה, זה על אברהם. מיד אחר כך מתחיל תולדות, שזה יצחק, ואחרי זה ויצא, זה יעקב, וישלח יעקב, וישב יעקב, ומקץ ויגש ויחי, הכל יעקב אבינו. זאת אומרת, כאילו התורה באה בהתחלה לספר את אברהם אבינו כדי שנדע מי זה היה אבי האומה, ואחר כך את יצחק בנו, אבל העיקר זה ללמד אותנו על יעקב אבינו, שהוא למעשה ממנו מתחיל עם ישראל. כי מאברהם יצא ישמעאל, מיצחק יצא עשיו, אבל יעקב ממנו קם עם ישראל. ומה יש ביעקב אבינו וגם מה יש בפרשה הזאת? פרשת וישלח, ידוע שבספרים הקדושים כתוב, כך מביא גם בעל מדרש תלפיות, הוא רבנו אליהו איתמרי הכהן, שבעל שבט מוסר, גאון אדיר היה, שחי לפני 350 שנה באזמיר. הוא כותב שאם אדם צריך לצאת לאיזה דרך, באיזה שבוע, שבאותו שבוע הוא צריך לצאת לאיזה דרך רחוקה, או ללכת, נאמר, להתגייס לצבא, או יוצא לאיזה דבר מסוכן, או לאיזה עסק רציני, במוצאי שבת, מיד אחרי ההבדלה, אבל תכף אחרי ההבדלה, יקרא את פרשת וישלח, עד במאה כסיתה, עד סוף, עד הסיפור של דינה. כל התחלת הפרשה, מה היה עם יעקב אבינו, איך הוא נפגש עם עשיו, מה הדו שיח ביניהם, מה הסיכום ביניהם, עד שיעקב מגיע לשכם וקונה את חלקת האדמה שם שעליה קבור יוסף הצדיק, וזה סגולה שאדם יהיה שמור. מה יש בפרשת וישלח כל כך? אמרנו שכל הפרשיות האלה מדברות על יעקב, מעשה אבות סימן לבנים רבותיי, אבל המרכז זה פרשת וישלח. כי כל המאבק של יעקב עם עשיו, ועיקר המאבק היה להביא את הילדים, הלא עשיו אומר מילה אחת מעניינת שם בפסוק, מי אלה לך? והוא עצמו, יעקב אומר את זה לאנשים ששולח, כי יפגשך עשיו אחי, ושאלך למור, למי אלה לך ולמי כל אלה לפניך? ואמרת מנחה שלוחל אדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. והוא אומר לו, יעקב עונה לו, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. עשיו לא רצה שיעקב יהיה לו המשכיות, שיהיו לו בנים צדיקים, שיהיה לו את עם ישראל, כי הוא יודע שאם יש את עם ישראל, אז יש להם את עולם הבא ואת גן עדן, ועשיו אין לו מה לעשות יותר. יש לו רק את העולם הזה וזהו. העולם הזה סופו להיגמר, ואז עשיו אין לו יותר מה לעשות. אומר לו, מי אלה לך? ופרשת וישלח באה לתאר בדיוק את המאבק הזה. ואם נלך קצת אחורה, בפרשת ויצא, שם כשלבן רודף אחרי יעקב אבינו, המדרש אומר שלבן כזה רשע היה מוכן שלא, שאפילו שאלה נכדים שלו, בנים של בנותיו, להרוג אותם. ובלבד שלא יצא מהם עם ישראל. אלה השבטים, ה-12 שבטים. אז הוא אומר ליעקב, לולא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, כך יעקב אומר לו, היה לי כי אתה רקם שלחתני את עוני ואת הגיע הכפיי, ראה אלוהים ביוחח אמש. ולבן אומר לו, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ולוהי אביכם אמש אמר אליי, ישמר בן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. אז לבן רצה לחלות את עם ישראל, וככה אנחנו אומרים בהגדה של פסח. ולבן ביקש לעקור את הכל. אתם מכירים, היה מעשה ידוע עם הרב מאפתא. הרב מאפתא היה איש חכם מאוד, איש נבון. רבי אברהם מאפתא עליו השלום. גאון אדיר, שהיה בקיא בכל הש"ס וארבעה טורים על פה. והייתה איזה עיר באוסטריה שלא היה להם רב, נפטר הרב שלהם ולא הצליחו למנות רב. הייתה שם תקנה, בתקנות של הקהילה, שאם מתפנה המקום של הרב, אז יחפשו איזה מועמד, יזמינו אותו לבוא עליהם בליל שבת, הוא יעמוד וידרוש, ואז יתהו על קנקנו ויתרשמו ממנו אם הוא מתאים או לא. ואחרי התפילה, הנשיא של הקהילה, הוותיק שבוועד, שהוא הנשיא, יזמין אותו אליו הביתה, וישאל אותו איזה שתיים, שלוש שאלות, ויראה אם הוא יודע להשיב, מאז למחרת בשבת יודיע שהרב הזה נבחר. ואם לא, אז לא מודיע, לא קרה כלום, עד שמחפשים מועמד אחר. 22 רבנים הגיעו לעיר הזאת וכולם נפסלו. 22. הגיע הרב מאפתא, שהוא היה, לא היה לו מקום איפה להיות, שמע שכיסא הרבנות שם פנוי. אמר, אני אלך ללמד אותם תורה. אמרו לו, הרב, לא, יש שם זקן אחד, נשיא הקהילה בן 80, עם הארץ, שכל רב שמגיע, הוא פוסל אותו. אנא ממך, אל תלך לשם, זה לא בשבילך. כי אתה אדם גדול, מה אתה צריך להתעסק עם נשיא קהילה כזה, אחד כזה שהוא? אמר להם, דווקא אני אלך, אלך ואלך. זה עיר שלמה, עיר ואם בישראל, להשאיר אותה הפקר ללא מנהיגות רוחנית, ללא רב, היא לא ייתכן דבר כזה. אני אלך. מה, מקסימום להתבזה? כדאי להתבזות על התורה. יחזקאל הנביא, איך זכה להיות נביא? הגמרא אומרת, איך זכה? שנאמר, יחזקאל בן בוזי הכהן. מי קורא לילד שלו בוזי? איזה שם זה? והגמרא אומרת, לא שמו של אבי בוזי, אלא הוא זכה לנבואה שהיה מבזה עצמו על דברי תורה. היה הולך בשווקים, מלמד תורה, הולך לכל מקום, פוגש את האנשים הכי פשוטים. לפעמים אתה פוגש גם אנשים שהם לא קשרים, לפעמים הם גם מבזים אותך, לפעמים גם מקללים אותך. לא אכפת לו. מה יש בזה? מה אני צריך ללמד תורת האנשים? כמו שרופא, אם יש איזה חולה, מטפל בו, או פסיכיאטר, לא עליכם, מטפל באיזה אנשים שהם פגועי מוח, אז הם משתוללים, הם מבזים אותו, הם לא מתייחס, יודע שאלה אנשים חולים. כך צריך להיות. אדם שיש לו עבודה ציבורית, צריך שיהיה לו אור של פיל, יודע, אני משרת את הציבור, אני דבק במשימה שלי, וזו המטרה שלי, ללמד תורה את האחרים. אז יחזקאל הנביא, איך זכה להיות נביא? בן בוזי הכהן. וזה צריך לדעת, בדור שלנו זה דבר חסר מאוד, שאנשים חושבים שאם אני מקבל איזו משרה על הציבור, אז קודם כל, איפה הכבוד שלי? וטעות. סוף הכבוד לבוא. קודם כל, תבדוק איפה אני משרת את הציבור, אם אני עושה את מלאכתי נאמנה. השאר יבוא לבד. כלומר, אומרת, סוף הכבוד לבוא. לא צריך לחפש איפה ומה. וככה יחזקאל הנביא, זכה להיות נביא. גם כהן וגם נביא. אז בקיצור, הרב הלך, נכנס לבית הכנסת. נפגש עם הנשיא של הקהילה, אמר לו, בסדר. שמע עליו, שמע שהוא גם מחבר ספרים ותמיד חכם וכדומה. עמד, אתם יודעים, יש פינת הגבאי, זה בליל שבת, אחרי קבלת שבת, תמיד יש את ההודעות. אז הוא עמד הנשיא של הקהילה, אמר מוריי ורבותיי, אתם יודעים שלפי תקנות הקהילה משנת כך וכך, סעיף 202/24, כתוב שאם התפנה מקום של הכיסא של הרבנות, יבוא הרב המועמד וידרוש בליל שבת, ובליל שבת שילך הביתה, בין אכילת הדגים לבשר, הכל כתוב שם. יבחן את הרב המועמד וישאל אותו שאלות, והיה הרב המועמד השיב את התשובות, יודיע מחר על קבלתו את התפקיד. ולכן אני מודיע לכם, הרב אברהם הכהן מאבטה הגיע, תלמיד חכם גדול, היום הוא יהיה אצלי בבית, יש לי הכבוד לארח אותו, בין ארוחת הדגים לארוחת מנת הבשר, אני אשאל אותו, מחר הודיע לכם את התוצאות. טוב, חזק וברוך. והמאבטה, הבין כבר אם יש לו עסק, בסדר. הגיעו לבית הבית, עשה שלום עליכם, אשת חיל, הזמר בשבחין, קידוש, יום השישי, הכל עבר בשלום, נטילת ידיים, המוציא, אכלו את הדגים, אמר קצת דברי תורה, אחרי שגמרו, עשו מים אמצעיים, רחצו את הידיים, הרי בין דגים לבשר אסור לאכול, צריך גם להחליף את הסכום, הצלחות, הכל, צריך שיהיה איזה שינוי, מים אמצעיים, אמר לו הרב, מוכן? כן, אתה יודע שלפי סעיף זה, עוד פעם חזר, לפי סעיף זה, אבל לא ידוע, שמעתי, אני פעם, בפעם ראשונה קולט, ברוך השם. אין בעיה. אמר לו, אם כן, היכון, ויש עליך שאלה, ש-22 רבנים לפניך לא ידוע עליה התשובה. אמר לו, בבקשה. אמר לו, איפה כתוב שלבן עקד את הבל? לבן עקד את הבל. איפה הבל ואיפה לבן? הבל זה פרשת בראשית, זה בן של אדם הראשון, נהרג, נרצח על ידי קין, הוא לא היה אפילו אף אחד, אפילו ילדים לא היה לו. לבן זה זה איפה לבן הארמי, בן נחור, אחיו של אברהם אבינו. זה 20 דורות אחר כך, 2000 שנה יש באמצע. הוא שתק. חשב, 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 מיד עשה במוח פקודה סורק. איפה, איפה, איפה? אמר לו, רגע, אתה יכול לנקות את השולחן מהפירורים? אמר, אין בעיה, ומפה חדשה, שם מפה, שלא יהיה חמץ. מה עניין חמץ? עכשיו אנחנו באמצע החורף. אמר לו, יש לך אגדה של פסח? אמר לו, כן. הוציא את האגדה, פותח, צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שפרעו לא גזר אלא על הזכרים. ולבן ביקש לעקור את הכל. אצלו האותיות היו שבורות בדפוס. לעקור, הרי שהייתה שבורה ונראה כמו דלת, לעקוד. את הכל, החף של הכל, הייתה שבורה, היה עוד בית. אז הוא היה קורא, האיש הזה זקן, בן 80, 82, 80 שנה היה קורא בהגדה של פסח בליל הסדר, ולבן ביקש לעקוד את הבל. והוא קורא. עכשיו, הוא שואל כל אחד, אומר, לא, אין דבר כזה. אז הוא אומר שהם שכחו את ההגדה, הם לא יודעים את ההגדה, רק הוא יודע. אמר לו, הנה. אמר, איזה גאון אתה, איזה גאון. באמת, לאחד כזה צריך אחד גאון, כמו הרמב"ם אבטה, שיגלה את הטעויות שלו, כי החוכמה לדעת מאיפה נובעת הטעות של הטיפש. זה החוכמה של החכם. אז מחורת מינה אותו, ובאמת הרב מאבטה יאריך ימים, קרוב ל-90 שנה, נשם הרב, באותה עיר. וזכה וחיבר הרבה חיבורים, והיה גדול בתורה. אבל איך שיהיה לבן ביקש להרוג את כל עם ישראל, ולא הצליח. עכשיו הוא שולח את עשיו. הפרשה שלנו, כל הפרשה, בתחילתה מדברת על המאבק שיש ליעקב עם עשיו, וזה לא רק עשיו בתוך שני אחים, יעקב מול עשיו. כל הדורות וכל המלחמות, עד הדור האחרון, עד שיבוא משיח צדקנו, יש לנו מאבק איתנים בין יעקב לבין עשיו, בין ישראל לבין אומות העולם. עשיו הרי מי יצא הנכד שלו? עמלק. עמלק זה שם אדם. זה היה בנו של אליפז. עשיו, הבן הבכור שלו, זה היה אליפז, בכורו של עשיו. ואליפז, כתוב, ותלד לאליפז את עמלק. ועמלק זה מבנו בזרע של כל הרשעים בדורות, ועד היום, גמרא אומרת, אין לך מלחמה שגויים מצירים לישראל, שאין נוצח בה מזרעו של עמלק. היום החיזבאללה זה עמלק. חמאס, עמלק. פתח, עמלק. איפה שאתה רואה רשעים בעולם שרוצחים צדיקים או נלחמים ביהודים, תדע אלה זרע עמלק, והם באו מעשיו. וזו אותה שנאה ואיבה של עשיו עד ימינו אלה. ולכן הפרשה והישלח יעקב, אני חוזר למה שכתב הרב מדרש תלפיות, לכן תדעו רבותיי שכל סגולה, יש היום הרבה סגולות, אנחנו עם סגולה ברוך השם, סגולה שאין לה כתובת ומקור, אסור לעשות אותה, כי יכול להיות שהיא נוגדת את ההלכה. איך נעשה דבר כזה? יש הרב חידה עליו השלום, כתב בספרו עבודת הקודש, תראו הרב חידה לשונו מאוד עדינה ורגישה, מאוד, שיראה אותו, אף פעם הוא לא מתקיף אף אחד. מדבר בלשון, כך קוראים לו, לשון של זהורית. כוונה זהירות. זהורית, זה היה בבית המקדש, הצבע האדום, אבל לשון של זהורית, לשונו של הרב חידה. בקטע אחד הוא פתאום מדבר חריף. הוא ראה באיטליה מנהג, זה מנהג שהאשכנזים נוהגים בו, אבל הספרדים לא נהגו בו. שאחרי ברכת הלבנה אומרים עלינו לשבח. אז מישהו באיטליה הנהיג את זה. הרב חידה יצא נגד. אמר, מי עלה שמיים וירד? כל מנהג שלא רבנו הארי העיד עליו, אנחנו לא ננהג בו. האחרון שיכול לכתוב לנו מנהגים ולהנהיג לנו הנהגות, זה היה רבנו הארי, שחי לפני 450 שנה, בדור של מרן. היום כל סידור התפילה שלנו, סדר התפילה, זה על פי רבנו הארי. כי לפני כן הרמב״ם, היו מתחילים מהודו, מתחילים ברוך שאמר. אחר כך מרן כתב שנוהגים לומר פרשת העקדה, שאומרים פרשת הקורבנות, זה כל אחד היה אומר לעצמו. וכן גם הסדר התפילה, אחרי זה אומרים אשרי הוא בא לציון, עלינו לשבח ושלום על ישראל. היום יש לנו את כל התפילה, הסדר הזה של התפילה, ברבנו הרי ותיקן, שיש סדר של עולמות, כן התפילה של שבת. קבלת שבת, כל הסדר של קבלת שבת, ממתי היה? מזמור לדוד, לא היה נהוג. היה נהוג לעמוד ולומר בואי קלה שבת, אחרי מנחה. בואי קלה שבת מלכיתה, מזמור שיר יום השבת, תפילת ערבית. תראו בגמרא מה כתוב, במסכת שבת, פרק קירה, שם שאדם ששם גדי לצלות אותו, מהגמרא משמע שכל הצליה זה עניין של חצי שעה, 40 דקות מקסימום. היה להם תנורים של פעם עם פחמים וגחלים, לוקח את הגדי אחרי ששחט אותו, ביום שישי שוחט אותו, שיהיה טרי טרי. ואז שוטף אותו כמו שצריך, מניח אותו בתנור וטח אותו בטיט, הגמרא אומרת שהוא מיד יחזור, הולך לבית הכנסת להתפלל, הם מפללים מנחה. כמה אלוקח היה מנחה? 10 דקות, 15 דקות, לא מעריכים, היום אלה קוצרים. מיד אחרי זה בואי קלה, שבת מלכיתה, מזמור שלום השבת, תפילת ערבית, גמרו, והיו חוזרים עוד, בקושי השמש שקעה. הרי תקנו לנו בערבית של אל שבת, ברכת מעין שבע מפני המאחרים. והבתי כנסת שלהם היו בשדות. ואז חוזר הביתה, ואז מוצא את הגדי צלוי, ושם יש גזירה שמייחטה בגחלים. למה עדיין אולי זה עוד לא נהיה טוב, הוא יהפוך אותו, הוא יזיז את הגחלים. שם הגמרא הביאה כמה תנאים יש, מתי מותר. אז ככה היה. בא רבנו הארי ותיקן לנו את סדר התפילה הנוכחי. בא רב חידה ואומר, תדע, אל תמציא לי מנהגים. אסור לשנות מנהג. כי מנהג שלא ראינו שכתוב בספרים, שלא כתב רבנו הארי, או שלא ראינו את זה מקדם קדמתה, אין לעשות. אז אני חוזר, הסגולה של רבי אליהו איתמרי, הוא היה איש קדוש ונורא, בעל מדרש תלפיות, איש ענק שבענקים. חיבר למעלה מ-30 חיבורים, רק הוא התפרסם בספרו שבט מוסר. ככה היה. אז הוא, רבי אליהו איתמרי, כותב שיאמר פרשת וישלח. מה יש פרשת וישלח? בפרשת וישלח יש תשובה לכל המלחמות שיש לנו, לכל הסכנות, לכל המאבקים. תראו מה כותב רבנו הארי, רק על פסוק אחד שם. ויצב גם את הראשון, גם את השני, גם את כל ההולכים. מה זה גם, גם, גם? גם את הראשון, גם את השני, גם את כל ההולכים. יעקב אבינו מתפלל, הוא לא מתפלל רק על עצמו, לא, הוא לא פחד על עצמו. מתפלל על זרעו ועלינו, על כל הדורות. הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. רבותינו דרשו, הצילני נא מיד, ראשי תיבות המן. הצילני נא מיד. וזה המן, זה עשיו בעצמו בא בהמן, ויעקב בא במרדכי. ולכן הוא מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, למה? בא לכפר על מה שמרדכי, שיעקב אבינו השתחווה לעשיו 7 פעמים. ותכף נחזור לזה, ברשותכם רק נסלים את הפסוק גם. מה זה גם? אומר רבנו הארי כך, גם הראשון גואל משה, ראשי תיבות גואל משה. התפלל כבר יעקב אבינו בתפילה שלו של וישלח, הוא לא מתפלל על עצמו, הוא מתפלל על כל הדורות. מה יהיה שישראל יהיו במצרים ופרעה ירצה לרדות בהם, חס ושלום אין להם תקומה, איך יצאו משם? ומענה אותם בחומר ובלבנים וכל זה. גם גואל משה, פלל עליו. אחר כך גם השני, גם את השני, גואל מרדכי, זה מרדכי והמן. בזמן המן שהייתה צרה גדולה, עם ישראל היו בצרה. גם את כל ההולכים זה עלינו, גואל משיח. יעקב אבינו התפלל על כל הדורות. ולכן הגמרא אומרת, מה הייתה מידתו של יעקב? אברהם אבינו מסירות נפש היה לו. שר עצמו להישרף על כבשן האש. יצחק אבינו היה ביטול מוחלט, פשט את צווארו לעקד על גבי המזבח. בחור בן 37. יעקב אבינו גידול בנים, צער גידול בנים. מסר את נפשו על גידול ילדיו. איפה אנחנו רואים שמסר את נפשו? תראו בפרשת ויצא, שם הוא אומר לו, זה לי 20 שנה בביתך. אנחנו מסתכלים כמה פסוקים לפני כן, כתוב, וגיד עלי מה מזכורתיך, וישב עמו חודש ימים. מה פירוש חודש? פעם זה חודש, פעם 20 שנה, אומר המדרש, יעקב ישב בביתו של לבן חודש בלבד. אחרי חודש אמר, מה אני עושה? אני אביא פה ילדים בבית הזה של לבן, כל עבודה זרה, צלמים, מה שיש פה, איך אני אגדל ילדים? ישב לו במדבר, תקע לו אוהלים במדבר, עשה אוהל רחל, אוהל לאה, אוהל בלעה, אוהל זלפה. ושם גידל את הילדים, 19 שנים ו-11 חודשים, הוא גידל שם. למה? איך אפשר לגדל ילדים בתוך הבית של לבן הארמי? מסירות נפש, תראו מי זה יעקב, לכן אנחנו נקראים, אומר הרב חידן, שמו, בני ישראל. נכון שאנחנו גם בני אברהם, אנחנו גם בני יצחק, אבל מאברהם יצא גם ישמעאל, מיצחק יצא גם עשיו. אבל יעקב נטו, כל ה-12 בנים שלו צדיקים, שבטייה, עדות לישראל. ואנחנו לכן נקראים בני ישראל. רב חידה במדבר קדמות כותב טעם נוסף, על שם שאנחנו עוסקים בתורה. איזה אומה עוסקת בתורה? אף אחד. רק עם ישראל. מי שומר על התנך? אנחנו. מי שומר על התורה הקדושה? אנחנו. וישראל לא נקרא ישראל, יעקב אבינו, על שם התורה, שהיא נותנת לאדם שררה. שנאמר, בי מלאכים ימלוכו, בי שרים יסורו. עכשיו אנחנו מקבלים גדולה ושבח לשם יתברך. תראה מה המדרש אומר, למה צריך לשים מלח על השולחן בסעודה. אומר המדרש כך, שבשעה שישראל נוטלים ידיהם, ובאים לסעודה, וממתינים זה לזה לברכת המוציא. תראה, פעם היה דרך ארץ. היום בעוונותינו זה לא ככה. אבל לחתונות, ברית מילה, לא רוצה לקטרג. שינינו את המנהגים של אבותינו. אז כל אחד רץ, איפה הצלחת שלו, כיסא שמור, מהקפל את הכיסא, שאף אחד לא יתפוס לו, נוטל ידיים, לוקח את הלחם, אוכל. הם לא ככה. יושבים כולם ביחד, גדול שבחבורה מסב בראש, נוטל ידיים, לוקח את הלחם, אפילו בחול, מברך המוציא, ואז כולם אוכלים. ולפי ההלכה, אם אנחנו יושבים כעת סביב שולחן אחד לאכול, אסור לי לגוע בשום דבר עד שלא הגדול שבכולם אוכל. הוא פורס ידיו ראשון. אספר לכם מעשה ששמעתי ממורנו הרב יהודה צדקה עליו השלום. זה לפני 40 שנה סיפר לנו. בשנת תשי"ד. זאת אומרת, אני מספר לכם מעשה שהוא סיפר לי מלפני 54 שנים. תשי"ד. 54 שנים בדיוק. היה ישיבת פורת יוסף שהייתה בעיר העתיקה עד תשח, בעיר העתיקה של ירושלים, נחרבה שם. והירדנים אז שלטו בעיר העתיקה. לפי הסכם שביתת הנשק, תראו כמה הסכמים, מה שווים הסכמים בכלל, היה שיהיה לישראל גישה פתוחה וחופשית לכותל המערבי. מעולם לא קיימו את זה, 19 שנים וחצי, לא יכולנו ללכת לכותל המערבי. ואת ישיבת פורת יוסף שם החריבו עד היסוד. ומה שקרה שם, שהלכו אחרי זה ונדדו לכמה בתי כנסת בשכונת הבוחרים. אני זוכר את זה בתור ילד קטן. בכל בית כנסת היה כיתה אחת עם רב ותלמידים. הייתה בית כנסת אחת סופיוב, ששם היו ארבע כיתות באותו אולם. אחת בפינה הזאת, אחת בפינה הזאת, אחת בפינה הזאת, אחת בפינה הזאת. ארבע קרנות המזבח. ויושבים לומדים עם הרב שלהם. ככה כל כיתה. ככה נמשך הדבר כמה שנים. מתשח עד תפשין י' ד'. תפשין י' ד' ראו זה לא עסק. עברו כבר שש שנים וככה עד מתי סובלים. מצאו מגרש. זה בשכונת גאולה בירושלים, איפה שהבניין של ישיבת פורת יוסף בעיר החדשה, שם ליד שכונת גאולה, שם מצאו את המגרש הזה. עכשיו צריך לבנות אותו. התכנסו כל הרבנים בירושלים ופסקו שכל יהודי ויהודי יתרום אבן אחד לבניין הישיבה. והיה עולה אבן לירה אחת. לירה הייתה לירה, אבל אבן לירה. והיה קבל האדם, קבלה, תרומה, אבן אחת לבניין הישיבה. אבל ידעו שזה לא מספיק, כמה כבר אפשר להתרים? כמה אפשר כבר לעשות? עשו מגביות, תפשין י' ד' שבת תרומה, כל בתי הכנסת נחלצו, כולם, כל אחד נתן לירה. הגאון רבי יהודה צדקה אמרו לו, סע לעיר לונדון, תעשה שם תרומה, מגבית. שם היה הגביר הרב סלמן ססון. סלמן ססון היה תלמיד חכם, ממשפחה שהיו קשורים עם הבן איש חי והזבחי צדק, שהם היגרו מעיראק לבומבי, ובבומבי עשו שם עסקים, ואחר כך פתחו גם כן בלונדון שם עסקים, והוא היה לו שם ממש קריה שלמה שלו, בית כמו ארמון עם ספרייה ענקית, כתבי יד עתיקים וכל טוב, והיה קולו היה נשמע שם בין ה... קהילה שם, אשכנזים וספרדים, כולם אהבו אותו. אז הוא ביקש מהרב צדקה שיבוא לשם, אמר לרב צדקה, נסעתי לשם. זו הייתה אז נסיעה ללונדון, נסיעה קשה, מפרכת, הגיעה לשם. אז הוא סיפר לי את זה אישית. אומר לי, בליל שבת, ראיתי איך מכינים שם, זה יהודים בריטים של פעם, וזה יהודים אריסטוקרטיים, יקים, גם ממוצא עיראקי, אלה עוד יותר מקפידים על כל קלה כבחמורה, על כל תנועה ופסיק. לשבת קנו שבעה מיני דגים. דג עם דריה שבע. יש מדרש, מדרש תנחומה אומר. כל המעשים של שבת זה שבע. איך? נר. זה נון ורש. תוריד את האפסים. נון זה חמש ורש שתיים, שבע. אחר כך יש לנו לחם. למד שלוש, נכון? עזור לי. חת שמונה, כמה נהיה? 11. ומם ארבע? 15. אז אחד ועוד חמש, שש. והלחם עצמו שבע. אז גם חלה, עשו חלה. גם כן. אחר כך יין. יוד אחד ועוד יוד אחד ונון חמש, שבע. דג, זה בלי להוריד אפסים, אין לו אפסים. הכל זה מספרים, זה שבע, עשה שבעה מיני דגים. והרב אמר לי שהיום שישי מפרך מאוד, כי כל היום שישי היה צריך להסתובב בכל מיני בתי הגבירים, לדבר איתם, היה עייף ורעב, לא אכל כל היום שישי. פללו גם תפילה חגיגית, עשו, אז עוד יותר העריכו את התפילה, והיה צריך לעשות דרשה. אחרי הדרשה והשבת, אז ירד כל המתח, שיורד המתח מרגישים רעבים. ובא הביתה רעב מאוד. כמעט שבוע לא אכל, הוא ראה ארוחה חמה מאז שיצא מהבית. ביום שישי, עם כל המתח, עכשיו ליל שבת, והגמרא אומרת, יש את זה גם בזוהר, שהנשמה יתרה בשבת, אדם אוכל כפול. ביום רגיל הוא אוכל של איש אחד, ששבת צריך לאכול שני אנשים, יש לו עוד נשמה, נשמה יתרה של שבת. אז יש תיאבון. עכשיו הוא חיכה, אז הוא ראה שם זה טקסי, הכל מסודר. היה שולחן, אומר לי, 50 איש, שולחן ארוך, צד אחד גברים, צד אחד נשים, כולם בני משפחה וקרובים, הכי מצומצמים. טוב, אז הוא אומר, נתנו ידיים לפי סדר והתיישבו. והרב סלמן ששון יושב בראש השולחן, 12 חלות שעפו בבית, הכל, יש לו מאפייה פרטית, הכל פרטי. לקח את הכיכרות, חילק, הוא לקח את הלחם. והנה הביאו את הדגים. והריח של הדגים, העדים, שהרב רוצה לאכול, שמו לכל אחד צלחת, והוא רואה את בעל הבית יושב ככה, כמו חייל מול הרמטכ"ל, ככה, יושב דום, לא חיילים של היום, חיילים של פעם, ככה, ויושב כך, והמזלג מפה, והכף, והסכין, והכל, והוא לא נוגע בכלום. והוא מסתכל על כל השולחן, והוא רוצה לאכול טוב, ויהיו לו את האוכל, אף אחד לא נוגע. לפי ההלכה, אסור לאדם לשלוח ידו באוכל, עד שהגדול שבכולם נוגע. אבל למה אף אחד? כולם מצאים, מה קרה? טוב, הרב שתק. תום חיכה, פתאום רואה את בעל הבית, קם מהכיסא, והוא היה אדם גבוה, וקופץ, עומד, וכולם עומדים. מה קרה? האמא שלו הגיעה. היא הלכה לחדר ללבוש חלוק מיוחד שהם לובשים בסעודה, שלא יתלכלכו הבגדים. הכל מתוכנן, מחושב. והיא באה, יושבת ליד ימינו של האבא, של הבן, אז הוא עמד, ככה כמו בדום, ממש, עמידה מתוחה, עד שהיא התיישבה, הוא התיישב. והוא מסתכל עליה, הושיט את היד למזלג, הכניסה את המזלג והדג להכניס לפה, אז הוא נגע, ואז כולם נגעו. סדר. אז זה להראות לך כמה האדם צריך, כמה היה סדר, היה פעם, היה דרך ארץ, וזה באמת, יש בשולחן ערוך סימן שלם, הלכות דרך ארץ בסעודה. איך אוכלים, אסור להסתכל בפני האוכל, אסור להסתכל בצלחת, מה הוא אוכל, כמה הלכות יש, מה, אדם שתה כוס, לא שם אותו על השולחן, מחזיק אותו, עד שבא השמש ולוקח, כי אסור לשים כוס מתונף על השולחן. ככה היו נזהרים. זה בזמן הגמרא. יש דברים שהיום לצערנו התבטלו, אבל מי שיכול לקיים אותם, אשרה ואשרה חלקו. לא יקפיד על אחרים, אבל לפחות שהוא יקיים את זה כלפי עצמו. אז נחזור לענייננו. זה, תראו, הנהגה של קטן לגבי גדול. אז דיברנו כעת בדיוק איפה היינו? פרשת, איך? וישלח. וישלח יעקב. אז יעקב אבינו נלחם לא בשבילו, נלחם בשבילנו. וכאן רצינו לחזור לפסוק ששאלנו, מה רצה יעקב כאן שהתפלל על כולם? הוא התפלל לא רק על עצמו, הוא התפלל עלינו. יעקב אבינו, פרשת וישלח, בא לתאר את המלחמה שבין עשיו ליעקב, ובין העמלקים שבכל דור ודור ליעקב אבינו. כי יעקב אבינו ידע ברוח הקודש, למה הם נלחמים בנו, למה הם שונאים אותנו? כי הם שונאים את הקדוש ברוך הוא, כי הם שונאים את התורה, כי הגויים לא יכולים לסבול שאנחנו עם נבחר. תראה היום מה אומרים לנו, אל תגיד אתה בחרתנו, אנחנו לא עם של אתה בחרתנו, מנסים לעשות אותנו עם ככל הגויים, כי חושבים שבזה נמצא חן בעיני הגויים, והגויים כאילו ישלימו איתנו, ולא היא, זה לא יעזור. אנחנו, הגמרא אומרת, הספר והסייף ירדו מקורחים מן השמיים. ספר התורה יחד עם החרב. היא ספרה לסייפה, והיא סייפה לספרה. אם אנחנו מחזיקים בספר תורה, אז אין חרב. אם חס ושלום לא מחזיקים בתורה, חלילה וחס. אז זה צריך האדם לדעת. ואת זה יעקב אבינו יודע. ולכן יעקב מתפלל, הצילני נא מיד אחי, הצילני נא מיד ראשי תיבות המן. הוא מתפלל לא על עצמו בלבד, הוא מתפלל גם עלינו, על כל הזרע שלו שעתידים לבוא. ולכן הוא אומר לו, כי יפגשך עשיו אחי ושלך לאמור, למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך. לפניך. ואמרת מנחה שלוחד אדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. ויצב גם את הראשון, גם את השני. עכשיו נחזור לעניין של השתחוויה של יעקב כלפי עשיו. אמרנו שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. וכאן, אגב, יש תשובה לחקירה גדולה שכל המפרשים שואלים. מרדכי היהודי, בסדר, הוא אדם פרטי נכון, אבל לא היה מנהיג של עם ישראל. הוא היה אחד מ-120, השני כנסת הגדולה. הוא היה ראש הציבור. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי בן יאיר, בן שמעי, איש ימיני. כשמרדכי לא משתחווה לעשיו, היה לו לדעת, ובטח הוא ידע, הוא בעל רוח הקודש, שהוא מסכן את כל עם ישראל, כי מה התוצאה הייתה? ויבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. למה מרדכי עשה את זה? זו שאלה שגם אלשיך שם שואל. התשובה היא, מרדכי הוא יעקב אבינו. הוא נשמת יעקב אבינו. והוא ידע שיעקב אבינו השתחווה כאילו לעשיו. ותכף נסביר למה אמרתי כאילו. ועכשיו הוא צריך לחפר על זה. ועשיו הוא ידע שזה המן, זה עשיו. הוא אמר, זו ההזדמנות שלי לחפר על זה ולא להשתחוות להמן, כי המן זה היה עבודה זרה. ואפילו במחיר שתהיה סכנה, כי אם נזכה יהיה לנו בסוף נס. לכן מרדכי עשה כך, אף על פי שאין סומכים על הנס, אבל צריך לחפר. ומה היה פה? האמת, תראו, הזוהר הקדוש בפרשת וישלח שואל, איך יעקב אבינו השתחווה לעשיו? הרי עשיו רשע. זאת ועוד, יעקב לא הסתכל בפניו של עשיו. איפה אנחנו רואים? בפרשה כתוב, על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. מה פירוש? אומרים המפרשים, יש שלושה שאסור להסתכל בפניהם. יש אסור להסתכל בפני השכינה, אסור להסתכל בפני המת, ולהבדיל אסור להסתכל בפני אדם רשע. שנאמר, שאת פני רשע לא טוב. לכן צריך להזהיר את הילדים היום. לפעמים יש עיתונים, יש חוברות, יש אנציקלופדיות, יש שם תמונות מדיוק נאות של כל מיני רשעים. זה מסוכן וזה מזיק להסתכל בזה. יש מעשה נורא עם רבי יעקב בחצירה, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, שהוא התארח פעם באיזה בית במרוקו. הוא הגיע לאיזה כפר והתארח שם בבית. שם בבית הוא ישב, והנה ישב ללמוד והוא לא יכל. הסתכל ימינה, שמאלה, בסוף הרים את הראש וראה איזה תמונה של מישהו תלויה שם על הקיר. אז הוא ביקש שיורידו את התמונה. ושמעו לו, הורידו את התמונה והוא המשיך ללמוד. אחרי יום הגיע בעל הבית וקיבל את פני הרב בשמחה רבה, וזה פתאום רואה שהתמונה זה היה דוד שלו. לא נמצאת, אז הוא כעס על בני ביתו, למה הורדתם את התמונה? הוא לא ענה, הרב ביקש. אז הוא שתק. אחר כך ניגש לרב, שאל אותו בשקט, בסתר, אמר לו הרב שהוא ראה לפי התמונה שהאיש הזה חטא באיזה חטא חמור בעריות. והדיוקן שלו, והדיוקן שלו לא טוב, זה מזיק, והוא הרגיש משהו מפריע לו. אז נשא את עיניו וראה והבין שזה פנים של אדם, אפילו שזה היה נחשב אדם שבא לבית הכנסת ומתפלל, שלוש תפילות ביום וכדומה, אבל יש בידו עבירה שלא עשה עליה תשובה, ושאת פני רשע לא טוב. תראו כמה צדיקים, כל דבר מפריע להם. יעקב אבינו אומר לעשיו, על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים. עשיו שמח, זה קומפלמנט, אבל הוא לא הבין. יעקב מתכוון שעשיו הוא רשע, הרי הוא היה, מה הוא עשה בבר מצווה שלו? חמש עבירות, מורה אומרת. הרג את הנפש. בעל נערה מאורסה. עבד עבודה זרה. ביזה את הבכורה. וכפר בתחיית המתים. שנאמר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה. אז זה רשע, אסור להסתכל בפניו. אז איך להסתכל בפניו? אומר לו יעקב, אל תיפגע שאני לא רואה אותך. על כן ראיתי פניך קירות פני אלוהים, אבל עשיו טיפש. הוא חושב שהוא אומר לו, כאילו הוא עשה אותו איזה אלוהים, איש חשוב. אלוהים זה גם דשון שליט. דיין, מושל, כמו אלוהים לא תקלל, ונשים עם אחד לא טעור. אז עכשיו עדיין השאלה במקומה. שאלה במקומה, אל תעזוב אותי. הוא שואל, איך יעקב אבינו השתחווה לעשיו? זה רבי שמעון בר יוחאי שואל. תשמע מה הוא עונה. אומר, חלילה לחשוב שהשתחווה לעשיו. אלא כתוב שמה, והוא עבר לפניהם. תראו את רש"י במקום גם אומר. מי זה והוא השכינה? הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, ירד מכיסא הכבוד, והלך לפני יעקב אבינו, לשמור אותו. כאילו הוא התפלל בפרשת ויצא, אם יהיה אלוהים עמדי, שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. והתפלל, אומר הזוהר, יעקב התפלל, שאני לא ארצח ולא ארצח. מריבונו של עולם. כי הרי אנוכי אותו, פן יבוא ויקני. הוא ביקש, וגם ראשי במקום אומר, התפלל שלא, איך?
שמה ירוג אותו.
שמי יהרוג אחרים, יפה. שלא יהרוג את עצמו ולא יהרוג את אחרים. ביקש לא זה ולא זה. אז הקדוש ברוך הוא ירד לשמור אותו, כעשה בא עם 400 איז, 400 כוחות טומאה. וכמרנו כבר שהפרשה הזאת מסמלת את כל מלחמות האיתנים בין ישראל לאומות העולם לאורך כל הדורות, עד גוג ומגוג. אז הוא אומר, יעקב אבינו פחד, יורד הקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא, לא כתוב מי, והוא עבר לפניהם, זה הקדוש ברוך הוא שנאמר, ואדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים. זאת אומרת, במקום שכתוב הוא, מרמז על הקדוש ברוך הוא. ואז, וישתחו לפניו ארצה, תראו איזה מדוקדק בפסוק, מי? יעקב אבינו רואה את הקדוש ברוך הוא יורד, אז השתחווה, מה עושים? רואים את הקדוש ברוך הוא, זה מפחיד. מיד כלך תכרע כל ברך, שווה כל לשון. שבע פעמים עד גשתו עד אחיו. זאת אומרת שהגיע לאחיו עצר, הוא כבר לא השתחווה. אבל עשיו הטיפש, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא, איך הוא יראה, עיני בהמה לו. אז הוא לא רואה, הוא חושב שיעקב משתחווה אליו. ויעקב לא משתחווה אליו, אלא משתחווה לקדוש ברוך הוא. שבע פעמים. ועכשיו מובן... ולמה צריך לחפר? אז אם תאמר, אז למה צריך מרדכי לחפר? כי כלפי חוץ, ל-400 איש נראה, הנה יעקב השתחווה לעשיו. וזה לא כך. יעקב השתחווה לקדוש ברוך הוא. עכשיו יש סיפור מעניין שהגמרא מספרת, שהיה אביה, זה היה, הסיפור לא היה כאן, אל תפחדו, זה היה בבגדד. לא כאן. בגדד היא נהרדעה, והיא פומבדיטה, שמה כמה מחוזות, שהישיבות שהיו בזמן התלמוד היו שם. אז שם הייתה ישיבה של אביה. אביה ורבה היו בבבל, והם היו ראשי ישיבה מפורסמים מאוד, והנהיגו את הציבור. רוב התלמוד זה אביה ורבה, זה שמועות שלהם. אביה היה לו ישיבה, וישיבה גדולה מאוד בזמנם, גם בזמן התנאים, גם בזמן האמוראים, הרב, היה בונה לו בית גדול עם חדרים, והתלמידים לומדים שם אצלו, והולכים אחר כך לישון שם, והרבנית היא דואגת להם לבישול, היא מבשלת, לכן כתוב, ינוקה דברב. מה זה דברב? הבית של הרב. זה הבית שלו, זה הבית שלו. שם אוכלים, שם שותים, שם ישנים. החמרה אומרת על רבי יהודה בר אלעאי, שהיה עני, והוא היה מלמד תורה, והתלמידים היו עניים. החמרה אומרת עליו את הפסוק, שקר החן. והבל היופי, שיירת עוני תתהלל, שקר החן זה דורו של משה ויהושע. למדו תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילי זה כלום. מה, במדבר? תביא אותנו כעת במדבר, הלוואי עלינו. 600 אלף איש עם משה רבנו, יורד לנו מן וענני מסביב, ובעירה של מרים, זה גן עדן עלי אדמות, נפשי שובב, ינחני במעגל הצדק למען שמו. מה, לא דואגים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא אומר לי. ושקר החן גם דורו של יהושע בן נון, שלהם מצביע במנהיג כמו יהושע, ששירת את משה רבנו, והכניס אותנו לארץ ישראל. והבל היופי, זה דורו של חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה היה נותן שיעור 110,000 איש. מראה בסנדרין. אתה יודע איזה קול זה? נשמע בלי רמקולים, בלי אוזניות, בלי כלום. בלי מערכת. 110,000 תלמידים. וכל ארץ ישראל היו יודעים תורה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, הבל היופי, למה היה להם שקט, ישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אין מחבלים, אין פיגועים, אין תאונות, אין מחלות, אין מגפות, אז עומדים תורה בכיף, זה לא חוכמה. אישה יראת השם תתהלל, מי זה? דורו של רבי יהודה בר אלעאי, זה רבי יהודה סתם, חברו של רבי שמעון בר יוחאי, שקבור בדרך בין מירון לצפת. מה היה אצל רבי יהודה בר אלעאי? היה עוני גדול, שישה תלמידים מתכסים בשמיכה אחת. שישה תלמידים בשמיכה אחת. ולמדו תורה, אמר הקדוש ברוך הוא, את אלה אני אוהב, את אלה אני רוצה, את אלה אני מחבב. למה מי שלומד תורה מתוך עוני, ומתוך סבל, ולומד תורה, זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. אז היו לומדים בישיבה, היו לומדים. ובזמן הבאיה, הגמרא אומרת, שהיה שם מבנה, אחד המבנים שהיה בבגדד, שהיה שם שדים. ושדים לא סתם שדים, שדים מזיקים, מזיקים, השם הצילם. ואם היה נכנס שם אדם, ביום השד היה מזיק אותו, או מוציא לו עין, או מחריש אותו, או מעוות לו את הפנים. אז פחדו להיכנס, והבית הזה היה נעול ונטוש. אומרת הגמרא בהמשך, יום אחד הגיע לשם לבקר רב אחא בר יעקב, שימו לב איזה שם, רב אחא בר יעקב. מגיע לביקור, מודיע אביי בכל העיר, אף אחד לא ייתן לו אכסניה, אף אחד לא יארח אותו, רק אני. אין רשות לאף אחד לקבל את רבחה, כי נודע שרבחה מגיע. ואז הולך אביי מקבל את פניו, ברוך הבא בשם השם, בריך מתיח לשלם, כל רעינה וישועה בעולי צדיקים, יחי אדוננו, אז לא היו אוהבים את הפזמונים האלה, היו מקבלים ככה ישר. וקיבל אותו, והכניס אותו לאן? למבנה המסוכן הזה, ששם יש שדים. סידר לו מצעים, סידר לו את כל מה שהוא צריך, כלי לנטילת ידיים, לחם, מה צריך, הכל, ואכלו וסעדו, ואחר כך ניתן לו לישון שם. בלילה אומרת הגמרא, רב אבא יעקב ישן בתחילת הלילה והתעורר לקום מחצות. פתאום רואה את השד מולו. ואיך בא השד? תשמעו מה הגמרא מספרת. נחש עם שבעה ראשים. לא סתם אלא נחש, ולא רק נחש, שבעה ראשים. אבא יעקב אמר, וואי וואי, זה מה בא עלינו עכשיו, אבל אין דבר, נטפל בו. התפלל, אמר פרק אחד של תהילים, בהשתחווה. ירד ראש אחד. פרק שני של תהילים, במשתחווה, ויורד ראש שני. שבעה פרקים, שבע השתחוויות, שבעה ראשים, אין מת הנחש. אמרנו, אין נחש, אין כלום. פתח את הדלת, הלך לבית המדרש, אמר, מה קרה? אתם סיכנתם אותי, לפחות תודיעו לי לאיפה אני מגיע. סיכנתם אותי ככה? שתק. שואל רבנו הארי, רבנו הארי בא ושואל, איך עשה את זה אביי? הוא סיכן אותו, הכנס אותו בסכנה, לפי ההלכה זה לא כל כך פשוט. אתה יודע שמקום שיש שם מזיק, יש שם סכנה, אתה מכניס מישהו לשם, לגובה הראיות, משיב, שהבעיה ידע שהוא ינצל. כך גם המפרשים כותבים, שהוא ידע שהוא ינצל, שיש לו כוח עצום. אבל עדיין, מה קרה פה? למה? הוא אומר, איך קוראים לו? אחא בר יעקב. תמיד אתה, לגלגול שלך הקודם, אתה נקרא בן של הגלגול ההוא. כמו אהרון הכהן, היה בנו של הרן. זה, גלגול הקודם זה היה הרן. לכן יש לו הרן עם א'. גלגול קודם יקרא אבא לגלגול הזה. כמו שאלשך שואל, תראו אלשך בחומש ויקרא שואל, והתוודו את עוונם אשר עשו. אנחנו אומרים בבידוי, אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו, ואנשי ביתנו. שואל אלשך, מה אתה מכניס אבא שלך באמצע? אתה עשית עוון עכשיו, אתה בא לבקש מחילה. מה אתה מזכיר את אבא שלך? זאת ועוד, הוא אומר, ואם האבא באמת חטא, וכי למה יודע את חטאיו? זאת ועוד, ואם הוא חטא, הבן אדם הזה חוטא, הוא כעת לא די שמזכיר את חטאיו, מזכיר גם חטאי אביו. מה משיב אלשך? הוא אומר, אנחנו מתוודים לא על הבנות שלנו, אלא גלגולים הקודמים. הרבה פעמים יש לנו כל מיני איסורים, לא יבוא ולא יהיה, אנחנו מחפרים על הגלגול הזה והגלגול שעבר. אז אנחנו מכוונים, צריך לכוון את זה בעבידוי. אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו, ואבותינו זה אני בגלגול קודם. אז אני מתוודע על מה שעשיתי. יכול להיות שבגלגול קודם היה איזה עבירות חמורות. אפילו שכעת בגלגול הזה אני יודע שלא עשיתי. אבל אולי עשיתי, ואז זה מתחפר. אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. אז רב אחא בר יעקב נקרא בר יעקב. הוא בגלגול קודם היה יעקב אבינו. וקראו לו אחא על שם המעשה עם אחיו של יעקב, זה עשיו. אז בגלל שהוא השתחווה, נראה כאילו לעשיו שבע פעמים, היה צריך כעת לבוא. מאותה השתחוויות נברא נחש של שבעה ראשים, כי עשיו קיבל בזה תוקף, עוצמה. הוא אומר, תראה, הנה, יעקב השתחווה לי. יעקב מכבד אותי, אני הבכור, אני הגדול. שבע פעמים עוד, לא פעם אחת. אז עכשיו ככה, ידע את זה אביי ואמר, עכשיו אני צריך להביא את רב אחא בר יעקב אליי, שהוא יטפל במזיק הזה, וככה באמת היה. אז נמצא שאין דבר בחינם. אבל עלי באמת, כמו שהזוהר אומר, יעקב אבינו לא השתחווה לעשיו, השתחווה לשכינה הקדושה. שראה את השכינה מולו, לכן השתחווה. ראה כמו ויפול אברהם על פניו, וכן גם אצל משה, והתנפל לפני השם. וכן על זה דרך, יהושע גם כן, כשראה את מלאך השם בא עומד לפניו, נפל לפניו. למה? שאדם עומד מול השכינה, משתחווה. וזה הטעם שאדם נכנס לבית הכנסת, כותב רבנו הארי, שיזהר, לא יבוא וייכנס במרוצה, כמו אדם שנכנס לתוך ביתו, אלא יניח ידו על המזוזה, וישתחווה מול ההיכל, וייכנס באימה ויראה, ברטט וזיע, שזה בית השם, שזה מקום השראת שכינה. כל מקום שיש שכינה, אנחנו משתחווים. אותה דבר אם אדם הולך לכותל המערבי, כשהוא רואה את הכותל, כשהוא מגיע לרחבה, רואה את הכותל פתוח מולו, דבר ראשון, לפני שהוא מגיע, הוא משתחווה. למה? שכינה שם נמצאת. אותו הדבר יוצא אם אנחנו הולכים לקברי צדיקים, כמו רבי שמעון, רבי מאיר, רבי עקיבא, כל התנאים, זכותם תגן עלינו, שאנחנו נכנסים לשם, השכינה נמצאת שם. כך כותב המהריל. המהריל כותב, למה בבית הקברות אסור לאכול שם? צריך לדעת שאסור שם לאכול. אסור לשתות. אסור לשוחח שיחת חולין, שקדושת בית הקברות כקדושת בית הכנסת, כי השכינה שורה שם. למה השכינה שורה שם? כי קבורים שם הצדיקים. ולך תדע, כמה זקנים, כמה חכמים, כמה אנשים שלמדו תורה כל ימיהם, וכל התורה שהם למדו, כל החיים שלהם נמצאת שם. עכשיו, קבר רבי שמעון, מישהו יכול לתאר מה זה קבר רבי שמעון? הלא לא מסופר על רבנו חיים בן עטר, עליו השלום. תלמידו כותב. יש יומן שתלמידו כתב, לא ידוע שמו של התלמיד, אבל הוא כתב שם יומן את כל הסדר מה היה בגליל. והוא כותב שהגענו למערת רבי שמעון, שהיה למטה במירון, למטה, ראה רבי חיים בן עטר את הקבר בראש ההר, הוציא את הנעליים וטיפס בידיים וברגליים ועלה עד הקבר. אמר, מי אני שאני נכנס למערת בוצינה קדישה אלאה, בוצינה זה נר. הנר הגדול, העליון והקדוש, נכנס לשם כולו מזועזע, והשתחווה מול הקבר 7 פעמים, ונשק את קבר רבי שמעון. כאן שאדם ידע שנכנס למקום קדוש, וגם קבר שצדיק זה מקום קדוש, כיוון שכל התורה שלמד כל ימיו נמצאת שם. פסוק אומר, והתהלך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. דרשה הגמרא, והתהלך תנחה אותך בעולם הזה, שוכבך תשמור עליך בקבר. כל התורה של כל צדיק שלמד נמצאת על הקבר שלו כל הזמן, שומרת עליו עד תחיית המתים. והקיצות, מתי זה יקיצו? יקיצו וירננו שוכני עפר, זה בזמן תחיית המתים, כי תעל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. אז מכאן אנחנו רואים את המעלה של מקום קדוש, וזה הטעם של ההשתחוויה. אגב, רבנו ארי כותב שטוב שאדם ילך בבוקר בבית הכנסת מביתו, יתעטף בתלית ותפילין, אם הגיע הזמן העיתוף, עכשיו חורף זה הזמן קצת מאוחר, ואז יגיע לבית הכנסת בפתח, ישים ידו על המזוזה ויאמר פסוק, ואני ברוב חסדך, כוון כנגד אברהם, אבו ביתך, כנגד יצחק, יעקב, סליחה, שתחווה לך על קודשך ביראתך, זה יצחק, כי יראה זה מידת יצחק, ואז ישתחווה מול ההיכל, וזה יותר עדיף מעשרה ראשונים. אפילו שיש מצווה גדולה להיות מעשרה ראשונים, אבל זה, אם הוא יודע שהוא לא יספיק עשרה ראשונים, אם יניח תפילין, עדיף שיבוא עם ציצית ותפילין לבית הכנסת יותר מעשרה ראשונים. אבל האמת יש גם פטנט שהאחרונים כתבו. הוא יכול לבוא לבית הכנסת בלי תלית ותפילין, ולהיות מעשרה ראשונים. אחרי שיראה שיש יותר מ-10, בא גם ה-11, יצא החוצה ויניח את התפילין, את הציצית והתפילין, ויחזור ויכנס, ויחשב לו גם כן באיזה מעלה. ודאי שיש בזה מעלה. אבל גם, כשלא יכול מביתו, אם ביתו קרוב, טוב, אם ביתו רחוק, מה יעשה? אז לכן, איך שיהיה, ככה יוכל לקיים גם זה וגם זה. אז זה מעלה גדולה מאוד. לכן גם כתבו האחרונים, מי שלומד בלילה, כל הלילה בבית הכנסת, והגיע הזמן הבוקר של תפילת שחרית, מה יעשה? יצא החוצה, לחצר בית הכנסת, מקום שלא מתפללים שם. שם יניח את התפילין, ואז ייכנס, לפחות ייכנס לפתח בית הכנסת עם תלית ותפילין. עשוב, הסיבה היא כדי להתחבר עם האבות. איך שיראינו בפרשה שלנו, איך יעקב אבינו מתפלל לא רק על עצמו, מתפלל עלינו, על כל הדורות כולם. הגמרא אומרת יותר מזה שאפילו על גוג ומגוג, זה מרומז בפרשה הזאת. עכשיו מובן למה כתב רבי אליהו איתמרי, שמי שהולך לאיזה מקום שיש קצת סכנה, או יש שם מתח, או שיש איזה עניין במוצאי שבת, למה מוצאי שבת דווקא? כי הזוהר הקדוש אומר, שבת זה קודש, הקדושה שולטת. זוהר פרשת ויקהל, כשיוצאת שבת, מתחילים החיצונים להתעורר. הם מבצבצים ויוצאים מהאדמה. ולכן אנחנו אומרים, וינועם ויושב בסתר, כדי להכניע אותם. וגם המתים מגיהנם חרדים מאוד, המתים, זקנים, מתחילים לקבל פחד, איך שיורד הלילה. כי עכשיו גיהנם לא עבד כל השבת, 24-25 שעות, עכשיו זה, יש יותר. רבינו הרי אומר, 31 שעות לא עובד גיהנם. איך אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל שעות יש. ממתי? שעה לפני חצות היום ביום שישי, עכשיו חצות זה בסביבות 11:20, מ-10:20 כבר גיהנם נסגר, עד מוצאי שבת. אז 24 שעות של שבת, פלוס 7 שעות מיום שישי, אל שעות, 31 שעות. זה אל מלך יושב על כיסא רחמים. עכשיו הוא רואה, השטן רואה שלא עבד כל הימים, כל השעות האלה, עכשיו הוא בא עם כל העוצמה והשנאה והתאווה של הנקמה במוצאי שבת. לכן אנחנו מוסיפים בינועם יושב בסתר, ואומרים קדושה לסדרה, שאין כמוה שמכניעה את החיצונים, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. כך כותב הרב דרעם, זה הטעם שאנחנו אומרים אותו, קדושה לסדרה, בליל תשעה באב. תשעה באב, ומה כמה, אחרי האחה, אומר, ואתה קדוש, מה זה? כשאנחנו חוששים שמרוב הקינות והבכי, אז יתגבר השטן ויהיה לו כוח, אמרו לו, אתה לא שולט, ואתה קדוש של תהילות ישראל, וקרא זה לזה מאמר, מכניעים אותו. אותו הדבר בפורים, אחרי קריאת המגילה, למה זו הזדמנות? תפסנו טרמפ. עכשיו היה פור, קראנו את המגילה, ובמגילה תלו את המן. אז אומרים לשטן, עכשיו גם יש לנו עוד, יש משהו גם עליך, תיזהר, אל תפתח את הפה, אל תעשה משהו, ואתה קדוש, ואז מכניעים אותו. אז אין כמו קדושה דסדרה, כי הגמרא במסכת סוטה אומרת, בזמן שבית המקדש היה קיים, על מה המים יקיים, על מה היה קיים העולם, משיבה הגמרא על הקורבנות. עכשיו שאין לנו בית מקדש, אין לנו קורבנות, על מה העולם קיים? אומרת הגמרא על שני דברים. יהא שמיה רבה דאגדתא, הרש"י אומר, אחרי שהחכם דורש, זה ציבור מתלהבים וחוזרים בתשובה. ואומר, גדל והתקדש, ועונים יהא שמיה רבה מברך אחרי הדרשה, מוחל עוונותיהם של ישראל. והדבר השני, קדושה דסדרה, זה קדושה של ובא לציון. לכן זה דבר חשוב. לכן מרן כתב שגם מי שממהר ללכת, ישתדל לא לצאת מבית הכנסת, רק אחרי קדושת ובא לציון. לפעמים אם בן אדם אנוס, משהו אחר, זה יכול לצאת קודם. אבל ישתדל לפחות עד ובא לציון להיות נוכח בבית הכנסת, מעלתו גדולה מאוד. יש מעשה נורא במדרש מובא, שהפעם איזה מוהל אחד, שהיה מוהל לשם שמיים. גם מוסר נפשו על המילה. וכל פעם היה הולך, איפה שהיו מזמינים אותו הולך, ועושה בחינם. אז לפי ההלכה לא צריך לקחת כסף על זה, אלא אם כן יש לו הוצאות. מהוצאות הדרך, או שכר בטלה, זה משהו אחר. יום אחד המוהל הזה יושב בבית המדרש, לומד, והנה בא איש אחד אליו, אמר לו שלום, כבודו זה המוהל? אמר לו כן. אמר לו, תראה, אני גר באיזה כפר קצת רחוק מפה, מהלך 15 מיל, 15 קילומטר, ונולד לו בן, אתה מוכן למול אותו, מחר הברית. ואני עושה את זה בבוקר. אז היום תבוא איתי, תלון אצלנו, ומחר בבוקר, אמרנו בסדר, כי היו נוהגים אז לעשות המילה, מיד אחרי תפילת שחרית. אמר, בסדר. אז כן, האיש הזה לקח איתו תלי תפילין בכלי המילה, והלך. הלך לשם, נכנס, הולך, זה הלך איתו בדרך, דרך לא דרך, שדות, קרמים, חצה איתו כל מיני מגרשים, אמר, טוב, הוא רוצה לקצר את הדרך, לא שבילים, לא דרך סלולה, מוזר. והלך, הלך איתו. הגיע לאיזה כפר, כפר מאוד מוזר, משונה, לא אף פעם לא שמע על הכפר הזה, טוב, אמר, טוב, תמיד יש פעם ראשונה, יש פתגם ביידיש, תעיש נהר, תשמע עכבר. אמרנו, תחיה יום אחד, תהיה לך עוד חדשות. תמיד יש דברים, יש הפתעות בחיים. אז בקיצור, הוא הולך לשם, והם התפללו ערבית, תפילה קצת משונה, הייתה מוזרה, בסדר. הלך בלילה לישון, עכשיו למד תורה, קרא זוהר, קרא זה מה שצריך, והלך לישון, קם בבוקר. אמרו לו, המוהל צריך להיות חזן. ככה כתוב במדרש, למה? רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. חרב פיפיות זה הסכין של המילה, עושים אותה חדה משני צדדים. פיפיות. למה? שאולי המוהל יתבלבל, חס וחלילה, יבוא מהצד השני שלא יסכן את הילד. אז ככה מאיפה שיבוא אפשר לחתוך. גם לפי הקבלה יש עוד צוד בזה. הזוהר אומר שמה שם הוויה. הידית של הסכין אות יוד. הצד הזה של הסכין ה' והצד הזה ה'. והסכין עצמה וו. יש כאן יוד כ' וו כ'. לכן הרף בפיות בידם. ואז רוממות בגרונם, המוהל הוא יהיה שליח ציבור. הוא יזמר. והיו נוהגים שמגיע בחרות עם מואב ברית, אומר את זה במנגינה מיוחדת. אנו שופוני, אני היום מוהל. ואז בנמול. אז הוא קרא את התפילה, אמור להתפלל. גמר, הגיע עשרה יושב בתך, הגיע ובא לציון. הגיע ובא לציון, אמר, ואתה קדוש, אתה קדוש, מקבלין דן מן דן, אין אף אחד בבית הכנסת, כולם ברחו. מסתכל, רואה, אין אף אחד, מה קרה? המשיך עליו, הוא המשיך. תסיין נירוח, מה יש מה אחרי, כל אז גדול, תלת נירוחה, ושמעית בטראי. גמר את התפילה, אחרי שגמר, פתאום כולם חוזרים. אמר לי, מה קרה? איפה הייתם? איפה נעלמתם? אמר לי, מה קרה לך? למה אמרת תרגום? אמר לי, למה? אז ככה אנחנו נוהגים. אמר לי, פה, העיר הזאת, הכפר הזה, נוהגים לא אמר תרגום. אמר לי, מה קרה? אמרו לו, אתה חושב, אנחנו בני אדם, הם שדים. כולם היו שדים. והשדים, הם שומעים בארמית, בורחים, בטל אותם. אין כמו הארמית שהוא שורף אותם. זו הסיבה שהקדיש, תראה, פעם היה פה רעש, צעקה במדינה. כל פעם שמת איזה נשיא או ראש ממשלה, אז הילדים שלא באים להגיד קדיש, שוברים את השיניים. איזה טעויות אתה שומע. בכל מילה שש, שבע טעויות. יותר מהאותיות יש טעויות. אז תמיד הם צועקים, תפסיקו כבר עם הקדיש בארמית, תתרגמו לנו את הקדיש לשפה העברית, מה אנחנו בגלות, אבל הם טיפשים, הם לא מבינים שיש בזה סודות. רבנו ארי אומר, למה הקדיש בארמית? למה הם באים לקטרג על התפילה שלנו? אנחנו מבטלים אותם, הם שומעים, התגדל והתקדש, אומרים, המשיח מגיע, למה? והתגדלתי והתקדשתי, התגדלתי והתקדשתי לעיני גויים רבים. שמע רבה זה בארמית, בעלמא דברא כראותי, וואי, הם אומרים, ביודע מה אומר עליהם, והם בורחים. אותו דבר על המת, למה אומרים קדיש? אין דבר המבטל מעליו מזיקים ומקטרגים כמו אמירת הקדיש. שומעים את זה, בורחים. אז אם אלה מבטלים. אז מה יצא לנו? זה קדושה דסדרה, זה הוא בא לציון, היו אומרים אותו בתרגום. אחרי זה אמר, אז תגידו שאתם שדים, והם גם, הגמרא אומרת, יש שדים יהודאים, יש שדים גויים ויש שדים יהודים. ואז הוא עשה להם ברית, והם היה הלך שם, לא, אצל שדים אסור לאכול, אסור לטעום מאומה. אז הם אחרי זה נתנו לו מתנות, אמרו לו, יש מעשה אחר, שמה, אמר לו, בעל הבית, בוא איתי למרטף, תן לך מתנה. מסתכל חס המרטף, ראה כולו מלא מפתחות. מיליונים של מפתחות, מה זה פה? אספן מפתחות, יש אספני מחזיקי מפתחות, שמענו. כל המפתחות. מסתכל, אומר לו, תראה, אם יש איזה צרור מפתחות שאתה מזהה, אתה רשאי לקחת אותו. מסתכל, 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 רואה את הצרור מפתחות שלו האישי. מה זה עושה פה? אומר, טוב, תראה, רוצה, תיקח את זה, לקח את זה. אומר לו, מה אלה המפתחות? אומר, זה מפתחות של אנשים קמצנים, שלא נותנים צדקה. אז המפתחות שלהם אצלי, ויש לנו רשות לשלוט בממון שלהם ולהזיק אותם. ואתה היית, אתה קמצן, לא נותן צדקה מספיק, אבל כיוון שמלת את הבן שלי ועשית איתי חסד, הלכת את כל הדרך הזאת, אז תיקח, אבל יותר אל תהיה קמצן, למה אחר כך אני אקח את זה בחזרה, תיזהר. פעם שנייה לא מחזירים. אז שמע את זה והלך. זה, כפה רואים כמה מעלת קדושה דסדרה להכניע את המזיקים. יש מעשה, פעם שמעתי מראש הישיבה ככה ביום של פגרה, היו עייפים התלמידים, אז רוצה קצת לשמח אותם. והגמרא אומרת שרבה, הרב של אביה ורבה, שהיה בא להגיד שיעור, היה אומר בדיחה לפני כן. כדי שהתלמידים יהיו ככה מבסוטים בעלי ויהיה פתוח, יקשיבו למה שהרב אומר ויקבלו את ההלכות. שיעור אחד אמר לנו, שמעו היה מעשה אחד, היה איש אחד עשיר גדול, היה בחלב בסוריה. והוא היה, כמו פעם, היה להם, כל אחד יש לו מרטף למטה ויש שם יין. היין שם יש חוויות, חוויות, זה כמו, אתה הולך, זה כמו רחובות. יש כאן ינות קברנה, רחוב הקברנה, שם רחוב המרלו, שם רחוב הריזלינג, שם רחוב השרדונה. יש שמות של צרפתים, שמות של שדים יש להם, לינות שלהם, השם אצלנו. אז הוא היה, למשל, יושבים, עושים איזה סעודה, אומר לו, לך תביא לי בקבוק שרדונה. זה הולך, לוקח איתו, בקבוק שלהם זה היה 10 ליטר, לא? בקבוק שלנו בקושי 3-4 ליטר, וגם זה חסר. יש לו מלמטה גם חור, מתחת מהתחתית של הבקבוק. בקבוק, בקבוק היה, מלא. לוקח אותו, זה ירד, יורד למטה, בינתיים מודק את היין הזה, והוא היה אוהב לשתות, ממלא לעצמו ושותה. מגיע לרחוב השני של הינות השניים, גם זה מעניין, זה יין, זה פותח, טועם, שותה. לפעמים ברוב שהיה שותה, לא יכול לעלות למדרגות, נשאר שמה, נרדם. וזה בעל הבית מחפש אותו, ואולי כוונק, תבוא. מי אתה מדבר? אז צריך לחכות 12 שעות עד שיקץ מיינו. אחד, נמאס לו, אמר לו, תשמע. היה סעודה, אמר לו, אני מבקש ממך לכתבי לי יין, אבל אתה לא תשתה. אמר, טוב, אבל אני לא יכול, לפעמים אני רואה את היין, היין קורא לי. אני מוכרח לשתות אותו. אמר לו, תשמע, תגיד מזמורי תהילים בכל רם, כל הדרך, שאני אשמע אותך, שאני אדע שאתה לא עושה הפסקה ולא שותה. זה יהיה בינינו הסכם, אמר, בסדר. זה ירד למטה, תחיל לרדת המדרגות, אמר, אלי עליי, אני תמיד שיורד, שותה יין, ריבונו של עולם. שמעתי שאם אדם יש עליו איזה גזרה או בעיה, יגיד, מזמור יענך. אלא יגיד, למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה. סגבך השם אלוהי יעקב, מתי אומר את זה יעקב? פרשה שלנו, שהלך מול עשיו, ורמז את שמו, יענך השם ביום צרה, יוד, יוד בצדי, יעקב. ובסוף, יעננו ביום קוראנו, יעננו יוד עין, ביום בית קוראנו קוף. זה המזמור הזה, יעקב אבינו חיבר אותו. אחר כך דוד המלך אמר אותו ברוח הקודש. המצח מזמור לדוד, הוסיף לזה, המצח מזמור לדוד, למה עשה לזה מנגינה מיוחדת. אז חילה להגיד ענך, זה שומע, בעל הבית שומע. הוא גמר, אז בבוקר מה אומרים אחר כך? הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב, שומע אותו. תום ואתה קדוש, זה ואמר, קדוש, 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 אז מה יצבעות ומוכל לארץ כבודו, פתאום יהיה שקט. אמר לו, מה קרה לך? הוא יודע, הוא שותה יין עכשיו. אמר לו, לא, מקבלין דן מן דן, אומרים את זה בלחש. הוא אומר את זה בלחש, והוא בכוונה עשה, ששם תפס טרם, תחיל לשתות. ומי ששתיין, אין איתו חוכמות. יש המדרש אומר, היה פעם אחד שהיה שתיין, זה כתוב במדרש. ולא ידע מה לעשות איתו, בני ביתו. הוא היה איש עשיר, מכובד, שותה בערב, והולך לחמרה, אשתו לא מרשה לו בבית לשתות, אז היה הולך לחמרה, זה שם הפאבים שלהם של פעם, קוראים לזה חמרה. שם שותה, שותה, גומר לשתות, הם רוצים לסגור, יאללה, בידי עזל, רוח מנהון. מוציא אותה חוצה, נרדם בחוץ, הוא שוכב ברצפה, לפעמים על הביוב, על התעלות, איזה, יורד עליו גשם, ברד, מטר, לא מעניין אותו. ברק לא פוגע בו, למה אין לו מה לעשות איתו, זה שיקור, אין מה לעשות עם אחד כזה. קיצור, יום אחד, נמאס להם המשפחה, כמה דיברו איתו, אבא, אתה מבזה אותנו זה. מה עשו? לקחו אותו, אמרו, אנחנו נדע מה לעשות איתו, נשים אותו בבית הקברות. ככה יחשוב שהוא מת, שהוא יתעורר, שתה. שים אותו בבית הקברות, יתעורר, אולי יחריד אותו, יראה את המתים. השכיבו אותו שם, השכיבו אותו שם. זה, עבר יום, לא הגיע הביתה. מה קרה? איפה הוא נמצא? היומיים לא הגיע הביתה, שלושה ימים לא הגיע הביתה. הלכו לראות, מצאו אותו שוכב, עדיין בקבר הזה שוכב. מה קרה שם? למה שוכב שם? אלא... היה גנבים, אומר המדרש, באו גנבים, גנבו יקב שלם של יין, כל החביות. חשבו, חשבו, איפה נחביא את זה? זה גם כבר, אז היו מתוחכמים, לפני 2,000 שנה. אמרו, המקום הכי טוב לעשות מחבוז בבית הקברות, שם לא אין משטרה, אין אף אחד לא יבוא לשם, הלכו, שמו את זה שם. זה התעורר מהיין שלו, פתאום מריח יין, הוא כבר יודע לפי, יש לו חוש, הוא פיתח חושים. ואז איכשהו, זה בלי להתאמץ, פתח איזה חבית ושתה, ונרדם. למחרת עוד פעם התעורר, פתח חבית שנייה ושתה ונרדם. באו שם, אומרים, היי, זה עד לפה הביאו לו יעיד. אנחנו לקחנו אותו, זרקנו אותו בית הקברות, חשבנו להתפטר ממנו. תראה, עד לשם, אומר המדרש, אם נגזר על אדם משהו, אפילו ישים אותו בית הקברות יביאו לו שם. וזה צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל אשרי אדם שמחובר לדברים טובים, לא לדברים שליליים. ורואים את ה... את הביטחון ביעקב אבינו. ויעקב אבינו היה לו ביטחון בשם יתברך, ביטחון מלא. הרי יש לנו שלושה פסוקים, שימו לב שלפני ערבית, צריך להיזהר לומר אותם, נפקה מינה, לפעמים בן אדם קרא שהחר לבית הכנסת או שיצא לשירותים, חזר לבית הכנסת וכבר החזן נמצא בשמה ישראל בערבית. השתדל אחרי התפילה או לפני להגיד את השלושה פסוקים האלה. אדוני צבאות עמנו וסגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות של אדם בוטח בך. אדוני הושיע המלך הענם ומקורנו. אמר רבי עקיבא, כל האומר שלושה פסוקים אלה בכל יום, מזיקים לא יכולים לשלוט בו. והם אחד כנגד אברהם. אברהם אבינו אמר, אדוני צבאות עמנו וסגב לנו אלוהי יעקב סלע. למה אברהם מזכיר את יעקב? אלא הגמרא אומרת, כשהשליחו את אברהם אבינו לכבשן האש, באו המלאכים ואמרו, ריבונו של עולם, אם אברהם כעת יישרף, איך ייוולד יעקב? בזכות יעקב נפדה אברהם. יעקב, שנאמר בנביא יעקב, אשר פדה את אברהם. מתי יעקב פדה את אברהם? את הגמרא, הנה. אז יעקב, אברהם אבינו רואה את הקדוש ברוך הוא יורד לכבשן. אז הוא אומר, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, בגלל שיעקב צריך להיוולד. בא יצחק ואמר, אדוני צבאות, אשרי אדם, פותח בך. בא יעקב ואמר, זה במאבק שלו מול עשיו, אדוני הושיע, המלך יענן ואו קוראינו, זה סוף מזמור יענך. כן, זה זכות האבות. תפלל הקדוש ברוך הוא, עכשיו זה שעת רצון. בחיים פלצ'י כותב, שאחרי שיש שיעור תורה, פרד בלילה. שעת רצון גדולה בשמיים. זה שעת רצון עכשיו. בפרט שפה, באנו פה ליישוב הזה, שוב. כל הציבור היקר שבא לכאן והטריח את עצמו, ישבנו פה יחד, דבר דברי תורה. זה, אין ספק שזה שעת רצון. פלל הקדוש ברוך הוא שירחם על עמו ישראל, על כל מי שבישראל השרוי בצער, ויפדה אותנו ואותכם מכל צרה וצוקה. שיבטל מעל עמו ישראל בכל מקום שהם כל גזירות קשות וראות. שישלח לנו משיחנו בנחת ולא בצער. יציל אותנו מחבלי משיח, מדינה של גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג ומחיבות הקבר. ונזכה לראות עין בעין איך הקדוש ברוך הוא חוזר לירושלים, עיר הקודש, ובונה אותה. ואנחנו כולנו נשמח יחד עם בריאות, עם שפע, עם הצלחה. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, יושבי המושב והסביבה והאזור, הגבאים העיקרים, הוועד של המקום, שהתרחו והכינו ועמלו של השיעור הזה, שמשלם שכרכם, מלא משלטיבכם לטובה, וגם כל הקהל, עם כל הנלווים עליכם, אתם ובני ביתכם, תהיו מבורכים ושמורים מכל רע, ונזכור יהיה מלא משלטיבכם לטובה. ונזכיר רק שאת הספרים שרוצים במחיר הקרן, יש כאן, אפשר לקנות אותם גם על שבת, גם שאלות ותשובות, גם יש ספר תפילות של אבא. הכל מחיר הקרן, כל מי שרוצה מוזמן לקחת, והשם ימלא משאלות לבכם ונזכל בקרוב להיפגש בבית המקדש עם אבותינו הקדושים, יראו עינינו וישמח ליבנו.